שלום לצופים בבית. הערב נמצאות איתנו כאן נשים יקרות, נועם דויב, ציירת, שלום נועם, אימא לשלושה ילדים. יעל סופר, אדריכלית נוף.
שלום.
שלום. אימא לשלושה ילדים, גם לומדת עם בעלה 11 שנים כבר קבלה. רחל לייטמן, דוקטורנטית לקבלה, בעלת תואר ראשון ושני בפילוסופיה יהודית וחינוך. ואני קודם כל שמחה לשבת איתכם כאן. ואני רוצה היום לדבר איתכם באמת על נושא שהוא כאוב, אהוב ושזור בחיינו בכל דרך אפשרית. אהבה. עכשיו, מי מאיתנו לא חוותה מפחי נפש או אכזבות רבות עקב המילה המתעתעת הזאת? או שאולי זה בגלל התמונות הוורודות שציירו לנו מיטב הסרטים ההוליוודיים עם שחקנים מצוינים שעדו אחרי לשחק את האהבה שמה ועם הפקות עתירות תקציב. וכשאנחנו מגיעים לזה בחיים שלנו, אנחנו מגלים שזה לא בדיוק כמו שציירו לנו את זה. זאת אומרת, אני חושבת שאולי הפנטזיה הזאת המוטעת מתחילה אפילו בגיל הילדות. למשל, מעניין אותי לדעת, יעל, איך את בהתחלה, אם את זוכרת, כשהיית ממש ילדה קטנה, ורק שמעת ורק הבנת שיש דבר כזה אהבה, איך דמיינת את, את האהבה הרומנטית שתהיה לך בחיים?
רומנטית? אהבה רומנטית? זה שאלה.
אם את זוכרת, אני יכולה להגיד שאני זוכרת שאיך שדמיינתי את זה ואיך שגיליתי שזה, זה באמת, ולוקח הרבה זמן להתפקח מזה. זאת אומרת, זה מתחיל כמשהו נורא נורא נאיבי, ואתה חושב שברגע שאתה מוצא את הבן אדם שאתה אוהב, נכון. זהו, זה מושלם, נכון. וזה תמיד יהיה מושלם, ותמיד אהבה תישאר בשיא של השיאים. נכון. את זוכרת, נועם?
אני זוכרת עבור הרבה שנים, אבל אני זוכרת שבאמת הייתה פנטזיה כזאת היא גדולה, שאני הולכת להכיר את הנסיך שלי, ואנחנו נבנה בית חלומות, והסתובבו שם נסיכים.
כולם על סוסים קטנים לבנים כאלה.
כן, ונאכל רק ארוחות מיוחדות גורמה כאלה, ונעבוד רק חצי יום, ויהיה לנו זמן עם הילדים ולבלות.
מה שחסר לנו תכלס זה רק למצוא את האהבה, רק כאילו להיפגש איתה, ואז הכל כבר יקרה, נכון רחל?
כן, כאילו זה לכולם זה אותו דבר, רק צריך למצוא את הבן אדם שזה יקרה איתו.
בדיוק, וזה לא נשמע הגיוני שאצלנו זה לא יהיה ככה.
בוודאי שלא, כי זה סיפור שטנץ לכולם, זה אהבה.
סיפור של נסיר ונסיכה. ואיך בתכלס, איך בתכלס זה... בואו ננסה לצייר עכשיו זמנה קצת יותר מציאותית. מה קורה בתכלס כשכבר מצאנו אותה, אבל כשהיא דופקת על הדלת, היא הגיעה, יש פרפרים בבטן, הר מתלהבות, הוא בא לאסוף אותי, אנחנו יוצאים, הוא יתקשר אליי סוף סוף וזה. מה, איך זה מתגלגל תכלס בחיים שלנו?
זה תלוי. תלוי האם אני מסתכלת על העבר.
על העבר.
אז היו בחורים באמת, או נערים באותו זמן, שאני הייתי מאוהבת עד השמיים, והם לא ראו אותי ממטר.
כן, תמיד יש גם את אלה.
והיו כאלה שחזרו בלי הפסקה, אבל לא, 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 לא רציתי. אז זה מאוד מקשה, כאילו, את רוצה את האהבה, את רוצה שהבחור שאת מתארת לעצמך יהיה בדיוק כמו שאת רוצה.
כן.
ככה. אז לוקח זמן. לוקח זמן.
לוקח זמן, בסוף מוצאים.
בגיל 20 מצאתי.
את מצאת בגיל 20 ונשארתי איתו עד היום.
עד היום.
שזה הישג מאוד מכובד.
עד היום. זה לא ש-20, אנחנו 21 שנה יחד, 19 מתוך זה נשואים. לא כל הזמן זה היה, זה הגיע עכשיו. בשנים האחרונות, כן, אבל עברנו דרך... בנינו ביחד את האהבה שלנו.
זאת אומרת, תכלס מאחרי, מה שאנחנו מרגישים הרבה פעמים זה ש... אהבה זה כמו איזה סוד שלא מגלים לנו אותו, עד שאנחנו באמת מגיעים ונתקלים בזה. אהבה זה משהו שצריך לבנות אותו. זה לא משהו שמקבלים אותו מוכן, עם צ'ק חתום ותעודת ביטוח, ומהיום ועלה מצאתם, נמצאתם, זהו, הכל זה. וקשה לקבל את זה, נכון?
קשה לקבל את זה, כי אנחנו רואים סרטים הוליוודיים שמוכרים לנו איזושהי מין קלישה של זוג מתחבר ביחד ו... זה, הסרט מסתיים ב-happy end והוא נשאר בסיא, ומה קורה אחר כך? הם הולכים הביתה ומה?
כן.
ומה, הם לא רבים, אין להם בעיות, סכסוכים, ואנחנו, היום אם מישהו יעשה כזה סרט, אנחנו כבר נזלזל, כי אנחנו כבר יודעים מה קורה אחר כך, אנחנו נגיד זה קיצ'י, זה לא ייתכן, אהבה.
היום אנחנו יותר אוהבים את האבסורד שבסוף, את החוסר ודאות הזאת
שהסרט נגמר. כי אלה החיים, הפנטזיה שמכרו לנו פעם כבר לא מתאימה לנו, אנחנו כבר יודעים מה קורה בסוף.
זהו.
היום גירושים והכל, אנחנו רואים שזה לא הפנטזיה שמכרו לנו. אולי פעם, בתקופות לפני 60-40 שנה, זה היה עוד אפשרי, היה עוד רומנטיקה.
היום הרומנטיקה ברחה לגמרי, כמעט, אה?
יש לזה גם תוכניות.
אבל אני דווקא, עם כל השיחה הזאת, היא מרגישה שלפחות עליי אני יכולה להגיד, אני חושבת שגם הרבה מהאנשים מרגישים את זה, שאיפשהו מהרגע שאתה נולד ומתחיל להבין, להסתכל על העולם, יש בך משהו שממשיך לחפש את הדבר האמיתי שלך, זאת אומרת, אין את ה... אני חושבת שכל אחד יכול לראות באיזה נקודה הוא הפסיק... להתרשם באמת מאותם ספרים שנכתבו, או סרטים שהוא ראה, כי החיפוש הזה כאילו built in בתוכנו, זאת אומרת, אנחנו, המקום העמוק הזה שנמצא שם, שמחכה לך, אני שאלת אותי בהתחלה כן. מה היה בילדות, אז הלכתי אחורה ואחורה ואחורה, וזה תמיד היה שם. אני מניחה שזה פשוט ככה בנוי בנו.
שזה, זאת אומרת, הרצון שלנו לאהבה לא משנה אם אנחנו עוברים מאכזבות, אם אנחנו מגלים שהכל היה פנטזיה כמו הציור הראשון שדמיינו, המקום הזה שמחפש אהבה הוא תמיד ממשיך לחיות בנו.
אני ממש מרגישה שזה לא רק ממשיך לחיות, זה משהו שמניע אותנו, זה משהו הרבה מעבר לאהבה רומנטית. זאת אומרת, אהבה זה דבר, זה איזשהו מין כוח כזה שאנחנו נפגשים בו בעצם בכל תחום שאנחנו נוגעים בו. הכוח הזה, זה בעצם מה שבונה אותנו, זה בעצם מה שמפתח אותנו, יותר נכון, החיפוש אחרי האהבה הזאת.
אז באמת, עולה מתוך מה שאני שומעת ממכם, זה שיש בתוכנו איזשהו מקום שהוא build in, מחפש אהבה, בנוי לאהבה, נוצר בשביל אהבה. ונמצאת איתנו חברה שהיא... אוטוטו, נמצאת איתנו חברה שתכף תשאיר לנו שיר מאוד יפה, שהיא כתבה באמת על מקום לאהבה. ואני מאוד, אני באיזשהו שלב, באמת רק בשנים האחרונות אני התחלתי להבין שבאמת אהבה זה איזה משהו שצריך לפנות לו מקום ולבנות אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת. אז ככה לפני שהיא תשאיר לנו את השיר, שלום נוגה.
שלום נוגה.
אני אגש רגע לנוגה. ומעניין אותי באמת לשמוע, מעניין אותי לשמוע ממך נוגה, את כתבת שיר על מקום לאהוב, מה גרם לך בכלל בפעם הראשונה לחשוב או להרגיש או להאמין שיש כזה עניין של מקום לאהוב, זאת אומרת שזה משהו שצריך באמת לבנות לו מקום, לפנות לו מקום?
אני חושבת שכתבתי בעקבות איזשהו רצון, כמיהה אפילו, געגוע כזה, זה איזשהו מקום שהוא פנימי, ואני חושבת שכולם איפשהו מחפשים את המקום הזה. מקום של שקט ואמת ואהבה. מקום לאהוב.
אוקיי, אז במקום הזה אנחנו באמת נשמח לשמוע אותך שרה את השיר.
רוצה למצוא מקום של שקט, מקום של אמת. מקום טוב, מקום לאהוב, אז תן לי את היד, שלא ארגיש לבד, תגיד שלא נגמר, תגיד שאפשר, כי באוויר יש תחושה, מציאות חדשה, נפתחת. וחוזר, הנה הוא כבר כאן, כי באוויר יש תחושה.
תחושה, מציאות חדשה נפתחת לפנינו. מחווים חדשים לפעמים מתגלים בחיינו, בחיינו.
לך יצא לראות בזמן האחרון איזשהו סרט שמסביר ככה מבחינה מדעית את העניין הזה של אהבה.
נכון, נכון. הסתכלתי באמת בערוץ המדעי, באמת סרט על אהבה. זה מדהים, כי זה באמת משהו שנראה כמו משהו שמאוד קשור ללב ולרגשות ומחשבות, אבל זה הכל הורמונים, זה הכל כימיה במוח. זה באמת, אני עושה דוקטורט, אבל אני כאלה דברים הייתי צריכה ממש ללכת ולחקור, כי באמת הכל מתחיל באמת ממולקולה קטנה שקוראים לה פנולטיל אמין, ומתחברים אליה שני הורמונים שקוראים להם נורפינפרין ודופמין. ושני ההורמונים האלה, כשהם מגיעים לרמות גבוהות, הם פשוט יוצרים מין שיכרון חושים, סחרחורות. הבן אדם נכנס לסערת נפש פשוט מאהבה. וואה,
וואה.
כן, זה פשוט, זה כימיה לגמרי. בסופו של דבר, ההורמונים האלה שולטים בו בין שעתיים לשנתיים.
זה מדוד בזמן.
זה מדוד בזמן, זה יכול להימשך באמת בתקופה הזאת, במרחב זמן הזה, וכשזה נגמר, זה מפנה מקום לבני הזוג, לבני הזוג לבנות משהו באמת יציב, מקובע, משהו אמיתי, שקט יותר, יש רוגע. ואם באמת בני הזוג השכילו ובאמת בנו ביניהם משהו, אז היחסים שלהם מצליחים, ובאמת מדדו שבאמת אחרי שנתיים, בין שנתיים לשלוש, רוב הגירושים קורים, בגלל שבאמת אם הם השכילו לבנות משהו, כן? באמת אחרי, בין שעתיים לשנתיים, ברגע שההורמונים האלה...
בין שעתיים לשנתיים יש לך שעון חול, מהרגע שראית אותו?
כן, כל בן אדם זה באמת שונה. ובאמת מגיעים שני, מגיעים אנדרופינים, והם דוחקים את סם האהבה הזה, ואז באמת, אם בני הזוג השכילו לבנות משהו ביניהם חזק,
זה יחזיק.
זה יחזיק. יש את הלאב ג'אנקי, זה מכורים לאהבה, שמכורים לשני הסמים, שני ההורמונים האלה שפועלים עליהם.
יצא לי בעברי להכיר אנשים כאלה.
הם לא מסוגלים בעצם לבנות משהו אמיתי עם בני זוג, הם מכורים להרגשה שלה.
זה אנשים שקופצים כל הזמן ממערכת יחסים למערכת יחסים, באמת כנראה בגלל ההתמכרות משהו ממש כימית במוח.
זאת אהבה שהם קופצים אחד לשני, זה מה שהם, את ההורמונים האלה,
זה השאלה, מה היה אהבה?
האם זאת אהבה? זה בדיוק עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה.
ואז נתנו להם זריקות באמת של, הפחיתו להם את ההורמונים האלה, ואז באמת יכלו לקיים מערכות יחסים ארוכות טווח. כן, זה
מסתבר.
אחרת הם פשוט עברו מבן זוג לבן זוג, בגלל שהם היו מכורים להתאהבות הזאת.
דרך אגב, גם אימהות, הטבע הוא ממש ממש הרמומי ומכין אותנו בצורה מצוינת לאימהות. אימא שמתחילה להעניק את הילד שלה, משתחררים אצלה במוח אוקסיטוצינים, שגורמים לאהבה עזה לתינוק, ממש כמו של התאהבות, והתינוק גם שותה את זה דרך החלב, הוא מקבל את ההורמונים האלה, וגם מרגיש אהבה כלפי האמא.
מקסים.
זאת אומרת, הטבע יודע לעשות את העבודה. השאלה היא באמת איפה שהבן אדם אמור להיכנס פה לתמונה, שזה כמו שאת אומרת, אחרי שנתיים אנשים מתגרשים, אחרי שנתיים אנחנו בורחים, אז השאלה שלי היא באמת, איך אנחנו מפנים מקום לאהוב? זאת אומרת, מה זה היום בשבילנו בתור נשים ש... בוא נגיד, חיינו את החיים הרגילים, אני מאמינה שחווינו מפחי נפש כאלה ואחרים, והיום בתוך הקבלה, הקבלה, חוכמת הקבלה, היא בעצם חוכמה איך לאהוב. מי שמעמיק בזה מרגיש שכל הלימוד הזה זה איך לאהוב. שזה כביכול אבסורד, כי חשבנו שזה יבוא באופן טבעי, אבל זה לא בא באופן טבעי. אז איך היום באמת, מתוך הראות הטיפה יותר עמוקה, שהקבלה נותנת לנו, איך אנחנו מפנים מקום לבן אדם אחר? איך אנחנו, בעצם, הקבלה אומרת, אנחנו צריכים לפנות מקום מאהבה עצמית, כי אנחנו כל כך מלאים באהבה כלפי עצמנו, אז בשביל לאהוב את השני לאורך זמן, אנחנו צריכים קצת להוזיז את האהבה העצמית, ולהכניס לתוכנו מישהו אחר. איך אתם מרגישות את זה בחיים? איך אתם מיישמות את זה בחיים? שאלה קשה, אני יודעת.
כן, זאת שאלה קשה, אבל אני מבינה מה את שואלת.
איך הקבלה בעצם משנה את היחס?
יש הבדל. זאת אומרת, ברגע שמתחילים ללמוד קבלה, אז הם מבינים מהי האהבה שאותה חשבת שיש לך.
מהי האהבה שחשבת שיש לך?
אהבה אגואיסטית. יש לי, הוא בעל טוב, הוא נחמד אליי, הוא טוב, אז אני אוהבת אותו.
זאת אומרת, כל עוד הוא טוב אליי, אני אוהבת אותו. אין לי בעיה איתו.
נכון, למה לא? כי זה טוב. אנחנו, קל לנו מאוד לאהוב מישהו שהוא טוב.
נכון.
אז אני אומרת, זה נבנה, אני מסתכלת אחורה, כשאת לומדת קבלה ומסתכלת אחורה, אז באמת את רואה בתוך המערכת יחסים את אותם הפעמים שבהם כאילו הייתי ככה, אתה טוב אני אוהבת, לא טוב לא אוהבת.
ואז אם יש לך מיליון תירוצים למה הוא בעצם לא מתאים לך, את לא תגידי שזה בגלל שהוא כבר לא ממלא לך איזושהי פונקציה.
לא, לא, עכשיו אני מסתכלת על זה, אבל אז חשבתי, הוא לא עושה ככה, הוא לא עושה ככה, אני נכנסתי לדברים קטנים. כן. ולא ככה ולא ככה ורציתי ככה, אז אני לא אוהבת. יום אחרי זה, אז זה ככה וככה, אז אני אוהבת. היום, כשאני מסתכלת על האהבה הזאת, אז אני מבינה בהחלט שזאת אהבה אגואיסטית, טוב לי, אני אוהבת. אבל עכשיו, בעקבות לימודי הקבלה, זה משתנה מפני שהאהבה שאנחנו רוצים להשיג, היא מעל, היא גבוהה יותר, היא אהבה שבה אני מבינה שהרצון שלו, שמה שאני רוצה לעשות לא טוב. אני רוצה להתייחס אליו, אני רוצה להיות אליו טובה, שהוא ייהנה ממני. וזה הרבה יותר קשה, אבל זה באמת מוביל לאהבה אמיתית, ומרגישים את זה, כי מתרגילים את זה, יש מטרה משותפת, ומרגישים את זה. מרגישים את השוני.
זאת אומרת, הקבלה בהחלט מכניסה איזשהו שדרוג לתוך המערכת זוגיות. אם בהתחלה חשבנו שהמטרה זה שיאהבו אותנו, ואנחנו רק צריכים למצוא מישהו שיאהב אותנו, אז עכשיו אנחנו מבינים שבעצם העבודה האמיתית של בן אדם זה קודם כל לרכוש את היכולת לאהוב. שזה תהליך פנימי שעובר בו בן אדם בעצם.
פנימי וגם מדהים כמה שזה מפתיע, כי לכאורה... זאת אומרת, את שאלת שאלה שהנחת הבסיס שלך זה שהמילה אהבה נמצאת בתוך המילה קבלה והכל קשור, אבל אני שהתחלתי ללמוד, בכלל לא ידעתי שזה מה שאני הולכת לחפש ולמצוא. זה היה כל כך לא צפוי, האמת זה ממש היכה בי אחרי איזה 3 שנים, שפתאום מה שאני מחפשת זה לא איזשהו לימוד מיסטי, ולא איזשהו מין ככה לרחף באיזשהו מקום ולהיות יותר מלאה בעצמי, אלא... רק אחרי שהבנתי שאני צריכה לשים את כל המערכות האלה של אני בצד, רק אז האהבה יכולה להתגלות, ובגלל זה היא כל כך קשורה לקבלה. בגלל שהקבלה עוסקת באמת באיך אתה יכול לקבל, אבל זאת אומרת, ממה אתה יכול באמת לקבל? האם מזה שאתה כל הזמן מושך את האהבה אליך, או שאתה מקבל, כמו שאני למשל אימא, שנותנת אהבה לילדים שלי, מזה אני מקבלת בעצם, הנתינה הזאת. וזאת הייתה הפתעה כל כך גדולה.
כן,
אני ממש זוכרת את הנקודה הזאת שפתאום...
נכון. זהו, יש קטע של שוק, באמת, שאנחנו מבינים שקודם כל האהבה שלנו בכלל לא תקנית, האהבה שהגענו איתה. ושצריך לבנות משהו, כאילו באמת, כמו שאת אומרת, האמא שנותנת לתינוק שלה ומרגישה מזה את התענוג ואת העושר, זה בעצם הסוג אהבה שאנחנו צריכים להגיע כלפיו לכל האנושות.
לא, זה רק דוגמה, בגלל שזה איזשהו מין סוג של מערכת יחסים שאנחנו מכירים אצלנו, בעולם שלנו. אבל למעשה, כשלומדים קבלה וקוראים את המקורות שהמקובלים, איך שהם השיגו את הדברים, הם רק נותנים לנו את זה כדוגמה, כי בעצם כל מערכת היחסים של האהבה היא עם הטבע או עם החוק העליון או עם הבורא, איך שנקרא לזה. ואפשר למצוא המון דוגמאות מהחיים שלנו, אבל השאיפה היא כל הזמן להיות מעל זה ולגלות את הדברים ברמה של הסיבות, ברמה של מה שגורם לזה, ולא רק לא רק מה שאנחנו חווים כאן בעולם שלנו, אלא גם מה הסיבות לחוויות שלנו.
ואיך לא להיות תלויים בזה, שאם יש לי תענוג מזה, אז אני אוהב. לא להיות תלוי בזה, לאהוב בכל מקרה. בלי תנאי.
זה נותן טכניקה, זה נותן שיטה מעשית.
זה נותן טכניקה כזאת, שאתה נמצא במצב אהבה, אז טוב לך ונעים לך. כאילו כל מי שמאוהב, אז הוא מרגיש את זה. כולנו היינו מאוהבים. אז השאיפה להיות כל הזמן במצב הזה, אז איך עושים את זה? אם אתה תלוי במה שאחר נותן לך, אז זה בלתי אפשרי כמעט, כי אתה כל הזמן תלוי בו, אבל אם זה לא תלוי בשום דבר, ואתה יודע לאהוב מבלי בכלל להיות קשור
למה שקורה,
למה שבא לך.
כן, מה שבא
לך. אתה בכל מקרה אוהב. אתה בכל מקרה באופוריה, אתה אוהב.
שזה ממש לרכוש תכונה חדשה. זאת אומרת, זה לא פתאום להתחיל לאהוב, לצאת ולהגיד אני אוהב את כולם, אלא זה ממש...
יכול להגיד, זה בלתי אפשרי. לנו,
כן, זה בלתי
אפשרי. יכול להגיד, אני אוהב את כולם, אז מה הוא באמת אוהב את כולם?
בדיוק, אז כדי להגיע לדבר האמיתי, יש המקובלים הנחילו לנו באמת שיטה, שמקובלים הם אנשים שהגיעו לדרגה כזאת, שהם יכולים לאהוב את כל האנושות, ולהשפיע אהבה ותענוג לאנושות, כשהם מעל האגו שלהם, הם מעל הרצון למלות את עצמם בעצם, שזה באמת... משהו מהפכני, צריך לאט לאט...
זה לוקח המון זמן עד
שזה לוקח. צריך לאט לאט עד ש...
אבל שווה, לא?
היום גם אני חושבת שכבר אנשים יותר מהר מתחברים למסר הזה, כי באמת כבר מאוכזבים, מרגישים את האכזבה ורוצים משהו אחר, רק לא יודעים מה. אז קודם כל, זה טוב שיש לנו שיטה לזה, ואני חושבת שמה שמייצג את כל הרעיון הזה, זה מה שאמר הרב קוק, שבסופו של דבר הנפש האוהבת היא לעולם יותר גדולה וארוכה מהנפש האהובה. ובנימה אופטימית זו, אני רוצה שנעבור לשמוע מה שהרב לייטמן מסביר בשיחה שהייתה בטלוויזיה אצלנו, על מהו השורש של אהבה. יש לזה שורש רוחני עליון. אז אני מזמינה אתכם לצפות בזה.
נהדר.
למה הבורא ברא אהבה גשמית בין גבר ואישה? מה הסיבות לזה? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? מה אנחנו צריכים לעשות עם זה?
הבורא לא ברא במיוחד משהו בעולם שלנו. אלא עולם שלנו זה השתלשלות של כל העולמות, שהעולם שלנו זה העתקה האחרונה מסדר של כל העולמות בגשמיות, בחומר שלנו, בגשם מה שנקרא. ולכן אם אנחנו רוצים להבין משהו בעולם שלנו, אנחנו לא מסוגלים כאן להבין כלום. כמה שאנחנו יותר ויותר ויותר מתעמקים בכל המדע, יש לנו יותר ויותר ויותר פרטים, אבל הקשר ביניהם נעשה מאוד מסובך לנו, ואנחנו לא מבינים שום דבר. פחות ופחות מבינים כמה שמתקדמים. כי הקשר בין הדברים הוא לא נמצא בעולם שלנו, הוא נמצא בכוחות העליונים, ברמה יותר עליונה מהעולם הזה. ולכן אם אנחנו רוצים גם כן להבין ולסדר קשר היפה בין גבר ואישה, שבימינו זה כבר לא כל כך מצוי, כן? אז אנחנו צריכים לעלות לרמה יותר רוחנית. לכן כתוב איש ואישה שכינה ביניהם, שאם אנחנו רוצים שיהיה באמת קשר בין גבר ואישה, קשר האמיתי שאנחנו לא מבינים אפילו מה זה, עד כדי כך זה דבר גבוה וגדול, אז אנחנו צריכים לסדר ביניהם קשר הרוחני, בדרגה יותר רוחנית, מעל הבהמיות שלנו, מעל הגופים שלנו, שסך הכל לפי הגופים שלנו אנחנו חי, דרגת חי, דרגת הגוף, כמו בהמות. אלה אנחנו צריכים לפתח את הקשר הזה בדרגת המדבר, יותר עליונה, שזה כבר דרגה רוחנית. לכן כתוב איש ואישה, לא כאן איש ואישה, איש ואישה רוחניים, מתי הם יחד ששכינה ביניהם? מה זה שכינה? הגילוי כוח העליון נמצא ביניהם, והוא שקשר אתם יחד. ודרך אגב, גם כן בין כל בני אדם, אם אני רוצה להתקשר באמת לזולת ולהבין אותו ולהיות אותו כאחד, אני חייב שיהיה בינינו אותו כוח עליון שהוא הקושר בינינו. לכן, אנחנו אומרים שכל בני אדם זה נשמה אחת, אנחנו צריכים להתקשר כך בינינו, ואז בתוך הקשר בינינו אנחנו נגלה גם כן את הכוח העליון שהוא ישרה בנו, ובזה אנחנו נרגיש את עצמנו בעולם השלם הנצחי הרוחני. וזה באמת המטרה שלנו, של התפתחות כל בני אדם.
זאת אומרת שבסופו של דבר היום דיברנו על אהבה, וממנה באנו ואליה אנחנו כנראה גם הולכים.
ותראו איזה אני מרגישה, כשאני שומעת דברים כאלה, קודם כל זה מאוד מחזק אותי. כי אני יודעת שבחיים האישיים זה מאוד לא קל לתחזק מערכת נישואים או מערכת יחסים לאורך זמן. אם אין לך באמת משהו כבר שנותן לך איזשהו כיוון ככה.
יש לך איזה מטרה.
יש לך איזה מטרה.
כשאתה מסתכל עליה, אתה רוצה אותה.
בדיוק.
אז תחזיק אותך.
המטרה ש כוח העליון, שזה כוח טוב, כוח אהבה, התגלה בין בני זוג, אותי מצליחה להחזיק.
וגם הידיעה שבלי זה אי אפשר להגיע. אז אני מודה שגם אותי. זאת אומרת, הידיעה שהזוגיות שלנו, אני והבעל שלי, זה בעצם האמצעי לעשות את זה. אז אי אפשר לזרוק את זה הצידה, אי אפשר למחוק את זה. זה נתנו לנו בשביל לעבוד עם זה, זה מאוד מאוד מחזק.
נכון.
ככה, כמו שאת אמרת שיש מטרה ויש אמצעי וזה מתחבר.
באמת, אז נקווה אני רציתי לשאול אתכם, אני כבר לא חושבת שנספיק לדבר על זה, אבל באמת אנחנו דיברנו על זה שהאהבה כרגע היא אגואיסטית, ככה הזכרנו את זה על קצה המזלג, ואיך באמת בעידן שלנו, שהאגו באמת עולה ומתגבר ופורץ בכל רמה אפשרית, איך באמת אפשר, איך אתם הייתם מציעות לאנשים לנסות להחזיק בכל זאת ביחד, איזשהו משהו מניסיונכם האישי, מחוויה אישית?
ויתור.
ויתור?
כן.
זה עובד? 19 שנה זה עבד?
צריך ללמוד את זה, כן, זו טכניקה, אבל היא עוזרת. זאת אומרת, בעיקר זה ללמוד קבלה. אבל נניח לא כולם רוצים ללמוד קבלה, אבל הם רוצים שתהיה להם זוגיות. אז לוותר. זאת אומרת,
לשים את האגו לפעמים שילך לישון קצת.
כן, אז אפילו אם אתה לא מזהה שזה האגו, אבל יש לכם איזושהי מריבה, אז באמת לחשוב, שווה לי עכשיו את המריבה הזאת, זה שווה לי, ולוותר. זה עובד. זה עובד.
אני מצטרפת ב-100% לנועם, וגם עוד ככה דבר קטן שלי תמיד עוזר, זה באמת לזכור שאנחנו לא נמצאים ביחד במקרה. זאת אומרת שאני ובן הזוג שלי, זאת פשוט הדרך שנתנו לי להתפתח, להתקדם. וזה תמיד ככה מחזיר לפוקוס.
נכון, וזה החלק שלך, ואת והוא ביחד בונים איזה משהו משותף.
כן, דווקא המכשולים שעולים בתוך הקשר הרבה פעמים הם איזושהי אפשרות לקפוץ. לעלות מדרגה, להתפתח, אם אתה מתייחס דווקא לקשיים הספציפיים שקיבלת, ולא עסוק בלהתלונן למה זרקו עליי את זה. רחלי.
אין לי מה להגיד.
זהו, כי מה יקרה עם ההורמון
משלכם? אני יושבת ושוסקת מכל מלמדה,
הסקלתי. אז דווקא, אני מדעת בשלב כאילו...
כן, אבל אני, יש לי פה בנות עם ניסיון ארוך טווח, אז מה אני יכולה? אני יכולה לשתוק ולשמוע להם, זה פשוט
שיעור לכל החיים. לא, אני מתרגשת, עכשיו בונה, מתחילה. יש בזה משהו שאי אפשר לחזור אחורה, זאת אומרת, אפשר לשחזר, אבל ההתרגשות של ההתחלה היא רק בהתחלה. אחר כך רק עובדים על הקשר, אבל בהתחלה יש את ה...
רגע, למה? אם זה נכון, ההתרגשות נמשכת.
ההתרגשות היא נמשכת, אבל היא נהיית משהו אחר.
כן, זה כבר לא...
כמו בהתחלה אנחנו כאילו מתרגשים את זה שאנחנו לא מכירים. כן, לא מכירים. איך הוא יגיב? מה הוא יגיד?
אפשר גם את זה להחזיק. כי זה בדיוק מה שזה מכניס, כמו שאת אמרת, ההפרעות האלה, המשחק הזה, שכשמתפתחים ביחד, אז זה אף פעם לא נעצר, אז זה כל פעם מתחיל מחדש. וזה הדבר הנהדר שבאמת, לפחות לי הקבלה הכניסה למערכת חיים הזוגית.
תגדירי מה זה?
מה הכניסה?
את העניין הזה שבאמת, זה לא שנניח נכנסנו לנוסחה של שנתיים, איך קראת להם? שנתיים אנדרו משהו, ואחרי זה עברנו לפינים. האפשרות באמת כל הזמן שהמערכת יחסים מתפתחת, ולא עוברת משלב א' לאיזשהו מין מצב כזה. למצב של דעיכה, אלא היא כל הזמן בעלייה, היא כל הזמן מטפסת, ואיתה גם ההתרגשות, ואיתה גם
אבל ההתרגשות היא כאילו ממשהו אחר, זה נכון, צודקת, היא בעלייה כל הזמן.
אפשר איכשהו, אני אולי לא מוצאת את המילים.
בואי נאמר שאני יודעת איך בעלי יגיד.
זה נובע בעצם מזה שאנשים שלומדים קבלה עוברים איזושהי התחדשות כל הזמן, הם עוברים כל מיני מצבים גם מעניינים.
נכון.
זאת אומרת, זה לא שזהו, אני התחתנתי, יש לי ילדים, עבודה, אני קם בבוקר הולכת, חוזרת, כאילו,
והכל ככה הולך ונרדם. את לא יכולה להכניס את עצמך לתוך משהו קבוע, וגם את לא יכולה להכניס את בן זוגך. את כל הזמן צריכה להיות פתוחה לשינויים שלו, ואת צריכה בעצמך להיות פתוחה לשינויים שלך, אחרת נעצרת.
שזה, ולא שזה, בשביל שזה, זה הגענו הנה. זה יישאר בערנות מתמדת. כן. זה מכניס חיות.
בדיוק, והערנות הזאת היא מה ש...
זה נחמד, אבל צריך כאילו לקחת את זה... כי לפעמים אנשים, אני לא יודעת איך מי ששומע אותנו עכשיו יחשוב על זה, אבל לפעמים אני שומעת מנשים שכאילו שזה טוב להם, שיש חיכוכים ויש על... לא צריך כל כך לברך את החיכוכים האלה, אפשר גם בלעדיהם.
לא, אני לא מדברת על חיכוכים, לא מדברת על ההפרעות.
ההתחדשות.
יש דוגמה כזאת נורא יפה של רב, שהוא אומר, יש זקן שהולך כפוף ומחפש. זאת אומרת, הוא כל הזמן מחפש כאילו את הדבר הבא. אז אתה לא מחכה להפרעה שתגיע. את בפנים כל הזמן נמצאת במצב של חיפוש של המצב הבא. וזה משאיר... זה משאיר משהו שמאוד קשור לאהבה, משהו שהוא מאוד ככה...
זה מקסים כל הזמן לחפש את המצב הבא שלך, זאת אומרת, אנשים בדרך כלל נהנים להתרפק על העבר, ואיפשהו שם להישאר, פעם שהכרנו, זוכרת איך עשית לי, איך בישד לי, איך התייחסת אליי, עכשיו את כבר לא... זה בדרך כלל זה. אז זה את האמת גם לא יצא לשמוע בכל מקום שאנשים אומרים שהם מחפשים ומתרגשים לקראת הדבר הבא. חלי, אני חושבת שיש לך אחלה הזדמנות לבנות יסודות איתנים ויציבים.
כן. כשיש לבני זוג באמת מטרה משותפת, כמו שהבנות נועה ויעל אמרו, אז יש למה לצפות.
יש למה לצפות. טוב, אז...
מזל טוב.
אז שיהיה, קודם כל, מזל טוב לנו על
התוכנית
הראשונה.
מזל טוב.
גם אני מאוד נהניתי בחברתכם. אתם רוצות להרים לחיים?
כן.
אוקיי.
אז שיהיה לנו הרבה אהבה בחיים ובעולם ובאנושות בכלל.
לחיים.
תודה. ומהמקום הזה אנחנו נשמח לפגוש אתכם גם בתוכנית הבאה שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה ליעל, לרחל ולנועם.
תודה שלי, מאוד נהנה.
ושיהיה לנו עוד הרבה ערבים של כיף כאלה.